אין דבר טוב יותר להתחיל את, את הפרק הזה מאשר לדבר על ריטה ורמי.
ריטה ורמי?
כן, דווקא ריטה ורמי, דווקא ריטה ורמי. אתה יודע, עזוב עכשיו את הכל בצד, ריטה ורמי מתאחדים להופעה או לסיבוב הופעות.
כן, אתה יודע מה צחוק הגורל פה.
מה? צחוק הגורל?
צחוק הגורל שריטה ורמי, אני לא יודע איפה להתחיל, כי זה כל, מכל כך הרבה כיוונים. קודם כל יש את ריטה, שהיא כבר בשנים האחרונות קצת פחות מופיעה. אני חושב שקרנה קצת פחתה, והיא לא מצליחה לפוצץ את האולמות והאצטדיונים שהיא הייתה סוגרת פעם. כנל רמי, כן, הוא לפני כמה שנים יצא עם מופע עם קרן פלס, אתה יודע, זה משהו שבאמת, היו צריכים לשלם לי הרבה כסף, באמת הרבה כסף בשביל שאני אלך, לצערי אף אחד לא התנדב, אז לא הלכתי ולא צפיתי, אבל גם הוא, אתה יודע, מי הולך לראות הופעה של רמי קליינשטיין?
מי?
לא, הולכים, אבל ממש, אתה יודע, זה בשוליים של השוליים. העניין הוא שפתאום אתה מפגיש את ריטה יחד עם רמי, אתה מבין, אחד לא שווה יותר מדי, השני גם לא שווה יותר מדי, אבל הקומבינציה, בגלל שהם היו פעם זוג נשואים,
ילדים,
מלא שנים וזה, והיום הם כבר פרודים וכל אחד בעניינה.
אתה יודע, הוא הלחין לה וכתב לה גם את הלהיטים הגדולים שלה.
בסדר, לא.
אם הייתי זוכר, הייתי אומר אותם.
על הכיף, על
הכיף.
לא, ברור, אנחנו...
אבל מה, אני רוצה להבין, מה יש לריטה לחפש עכשיו אצל רמי?
מה זאת אומרת? לא, מה זה? אני אומר לך, אחד הוא לא סוגר אולמות, השנייה לא סוגרת אולמות, אבל ביחד, בגלל כל ההיסטוריה שלהם, פתאום זה נהיה אטרקטיבי. ריטה ורמי חייבים ללכת להופעה.
אבל מה זה עכשיו? הכחול לבן של הזמר העברי, מחברים מכל מיני מקומות כדי להגיע לאיזשהו מספר?
לא, יש לה להיטים, יש לא להיטים, אתה יודע, הם היו כוכבים לא קטנים ב-90s, ב-80s.
בסדר, אבל אתה יודע, ריטה, אני חושב, כן, עוד פעם, הייתי המנטור שלה, הייתי הקואוצ'ר של ריטה, אגב, אני קואוצ'ר עם תעודה, כן, אבל לא עוסק בזה, אז הייתי אומר לה שהיא צריכה לשחרר את זה.
שחרר את מה?
שחרר את רמי, שחרר את ההיסטוריה.
היא שחררה את רמי, היא מנסה לעשות כסף, זה ביזנס.
אתה יודע.
זה ביזנס, חביבי, אני אמרתי לך, אז לא, רק
מה שאתה... היא הלכה לפתרון הקהל, לפי דעתי, היא לא התאמצה, אתה יודע, להביא איזה... מוזיקה חדשה, לעשות איזה שילוב מעניין, לעבוד, כמו שאני קם בבוקר ומנסה להמציא כל יום ומנסה לעבוד, היא לא, היא הלכה לפתרון הקל, והביאה את רמי.
קודם כל, אני לא יודע כמה זה קל לעלות לבמה עם הבן זוג שלך, שעזב אותך, הוא כבר עשה, לא יודע כמה ילדים בלעדייך. אבל, וזה גם לא כזה קל להופיע וזה, אבל אני מבין מה אתה אומר, בסדר. בכל אופן, הם ראו פה הזדמנות עסקית, ואתה יודע, אתה היית עושה את אותו דבר אם היית רואה
הזדמנות עסקית. בוודאי, אבל בסדר.
אבל צחוק הגורל, צחוק הגורל.
כן.
הנה בא, אתה יודע, המילה שאסור לנו להגיד אותה בתוכנית, ואני לא רואה את המופע הזה יוצא לדרך.
למה?
אני לא רואה את זה קורה. ככה, כי אין מופעים, כי הולכים לבטל את כל המופעים. יש מחר מופע של 1,000 איש בהיכל התרבות, אתה הולך?
אבל אמרו שאוסרים כינוסים מעל 5,000.
אמרו. אז
מה,
אמרו.
נראה לך שריטה ורמי מביאים 5,000 איש, בוא.
לא, אז לא 5,000, קודם כל המספר הזה ירד, ושנית, מה זה משנה מה אמרו? אתה הולך מחר למקום סגור, היכל התרבות לשבת ליד 1,000 אנשים, שכולם שם בני 60-70 כנראה?
אני מעדיף, אתה יודע, לא יודע, אני מעדיף לנסוע לסין, ולא ללכת להיכל התרבות, לראות הופעה של רמי וריטה.
יפה. אז,
למה שאני רוצה לעשות את זה?
לא, עזוב, נגיד שאתה, חנן, אתה חייב להתנגח בכל דבר.
לא,
אני אומר,
אתה יודע.
הם חיפשו, מצאו הזדמנות עסקית, הלכו על זה.
לא, אתה יודע, לא, אני, דעתי לא נוחה מזה, מה? דעתי לא נוחה מזה.
לא נוחה?
לא, דעתי לא נוחה מזה.
אז אני אומר רק שהם, ההזדמנות העסקית הכל כך גדולה, אתה יודע, אנשים ויתרו על האגו שלהם, ויתרו על הזה, אמרו, טוב, בסדר, נשים הכל בצד, נתקדם קדימה רק בשביל הכסף.
כן.
והנה, לא יהיה כסף.
לא יהיה כסף.
לא יהיה כסף, כי הקורונה, סליחה, המילה שאסור להגיד אותה, היא, אתה יודע, היא תהרוס להם.
אין, זה קרמה, זה קורונה, אתה מבין?
קרמה, זה קורונה, ויותר מזה, יותר מזה, רמי, במקביל לזה שהוא בונה מופע עם ריטה, הוא יוצא גם במופע חגיגות 25 שנה לתפוחים ותמרים.
אוי. באמת,
קני לך תפוחים ותמרים.
זה לא קני לך, זה קחי לך.
קחי לך?
קחי לך.
מה יש, היא לא יכולה לקנות? דיברנו היום האישה.
קחי לך.
אין לה כסף?
היא מפלחת. חילך.
פלחת, אתה מבין? חילך, כאילו, אני הגבר התומך בך, את שבי בבית ותקחי לך תפוחים ותמרים, אני כבר אדאג לכסף.
אז עכשיו גם לשיר המאוס הזה ולאלבום המאוס הזה יש הופעה?
בהחלט.
ואנשים הולכים לדבר הזה?
בהחלט. בוא אני אספר לך, לא, אף אחד לא הולך, כי כאמור יש את המילה שאסור לנו להגיד לה, אף אחד לא ילך לשום מופע, בטח לא של רמי קליינשטיין, 25 שנה, אתה בחורים ותמרים, וטוב שכך, אתה רואה? חיפשנו את הצדדים הטובים במילה שאסור להגיד. כן,
נכון.
והנה, מצאנו. נכון. אני אספר לך סיפור, אני לפני בערך 25 שנה, הייתי חייל בצבא הגנה לישראל, ושירתתי בסיס סודי במרכז הארץ,
ליד, היה אז עזריאלי או שעוד לא בנו את עזריאלי? ליד הבסיס הסודי שהיית בו.
לא הייתי בבסיס הזה, הייתי למעשה בבסיס חיל אוויר, לא חשוב איזה, פלמחים, סתם, ובבסיס פלמחים היה מנהג, אתה יודע, אז חיל אוויר יש להם כזה קטע שהם עושים מופעים, הם עושים הפקות, הם עושים זה. מדי פעם היו מביאים לנו אומן, ורצה הגורל, ויום אחד הביאו את רמי קליינשטיין בכבודו ובעצמו, וזה היה ממש לא הרבה אחרי שיצא האלבום הזה, 25 שנה, לתפוחים ותמרים.
כן.
וזה היה מופע בחוץ, והוא דפק שהמופעה של תפוחים ותמרים.
באמת?
כן. ואני, אתה יודע, אני לא יכולתי רק שלא לקלל את הצבא שגזר עליי את הערב הזה שבו אני נשאר בבסיס, כי זה היה יום שיכולתי לצאת הביתה.
לא נהנה.
אני מאוד אהבתי לצאת הביתה.
לא נהנה את המופע. או שבדיעבד אתה עכשיו מהנדס את העבר ואומר שלא נהנה את זה.
קודם כל, מראש לא הייתה לי כוונה להנות במופע, ואכן לא נהניתי. וגרוע מזה, נאלצתי לצאת מהבסיס לקראת 8 בערב כשהמופע הזה זה. תבין, את כל האפטר שדדו לי, בשביל שאני אראה, כי מה הקטע של המופעים האלה? זה לא מופע מי שרוצה רואה, מי שרוצה לך הביתה. בפקודה, ברור. בפקודה תפוחים הערב בשעה 7 בערב.
בפקודה אתה רואה את ה... ונהנה, בפקודה. תמיד, תמיד.
זה רמי, זה רמי שלנו.
זה רמי. אחרי זה הוא עושה קריירה, והוא חושב שהוא טוב, הוא ממשיך. הוא ממשיך, והוא גורר עכשיו גם את ריטה לתוך הדבר הזה.
חנן, אני מצפה לקבל פרס השנה, פרס ישראל, פרס יקיר העיר תל אביב, פרס, לא יודע, איזשהו פרס.
כן.
שאתה יודע, שמעריך אותי.
איך תרמת לעיר?
לא, לא תרמתי לעיר בכלל, אבל אולי פרס כינור דוד. איזשהו פרס מגיע לי.
פרס ספיר, כתבת משהו.
פרס ספיר, לא.
אוקיי.
אני אגיד לך מה קרה, אתה תגיד איזה פרס, אלא איזה פרס אני ראוי. ובכן, אז לפני שבוע או שבועיים, משהו כזה, החלטתי לעשות מעשה, ובמקום ללכת לעשות את הקניות שלי בשופרסל, כפי שאני בדרך כלל עושה את רוב הקניות, אני הלכתי לרמי לוי. רמי לוי ברעננה, ממש ליד השופרסל, באותו מתחם, ואני אספר לך על החוויה.
כן.
החוויה היא כדלקמן. קודם כל אני מגיע, אני בא להיכנס חונה, לא משנה, בא להיכנס לסופר, מחפש עגלה, אין עגלה. שואל איפה העגלות, הוא אומר לי, בכניסה, הוא אומר לי, שם העגלות. הולך לעגלות, אין עגלות. אני בא אליו, אני אומר לו, אין עגלות, מה אתה שולח אותי? הוא אומר, אין עגלה, אין עגלה. מה זה אין עגלה, אין עגלה? אתה צריך ללכת לחניון, לראות מישהו שמסיים, עכשיו הוא מחזיר את זה, כי אתה יודע, הוא צריך לקבל את ה5 שקלים שלו חזרה, או whatever, ללכת איתו חזרה, לקוות שהוא ישחרר חנה.
לא, זה היה מספיק, לעלות על האוטו ולנסוע משם.
נכון?
כן, ולא עשית את זה? הלכת וערבת בחניה?
אמרתי לעצמי, יכול להיות שהעניין הזה ייקח לי דקה. כן, אז אני, בשביל דקה עכשיו אני אלך, אז הסתעות, לא משנה, ננסה. הלכתי, אכן לא לקח יותר מ2-3 דקות, אמנם הייתי צריך לאתר במרחק איזו משפחה שפורקת את העגלה של האוטו, אבל הלכתי ואמרתי להם, נו, מה, כמה זמן, יאללה. וזהו, פינו את העגלה, לקחתי להם את העגלה, תודה להם, גם לא היו צריכים להחזיר את 5 שקלים, אז יכולתי ישר לחתוך משם, הלכתי לסופר, נכנס לסופר, מה אני אגיד לך, לא ראיתי כמות כזאת של אנשים בשופרסל מימי. אתה לא מבין איך השופרסל, הוא עסק בסך הכל די מצליח ומסגשג, אתה לא מבין איך הוא מסגשג שכל האנשים בכלל נמצאים ברמי לוי.
יאללה, כן, ברעננה.
ברעננה.
אוקיי.
זה סניף די גדול, אבל אתה יודע, כמו, אני מניח, כמו הרבה סניפים של רמי לוי, זה סניפים די גדולים. ואתה הולך שם, ואתה, אתה יודע, זה כזה נראה, זה כמו מחסן כזה, כן? התקרות כאלה גבוהות, לא נראה יפה, לא, אתה יודע, לא מגעיל, אבל לא שום דבר מאיר עיניים, וגם ברמת המותגים זה מאוד מאוד כזה בייסיק. כאילו, לא שבשופרסל יש את זה, אבל אתה מרגיש שזה קצת פחות. אבל בסדר, מה הייתי צריך? הייתי צריך דברים בסיסיים, לא באתי שם לקנות סטייקים. הולך, מסתובב וזה וזה וזה, קונה, אוסף את הדברים, אני לא מכיר את הסופר, אז יותר זמן לוקח לי מאשר נגיד בשופרסל, אז אני כבר מתחיל להיות עצבני. סיימתי לאסוף את הדברים, ואז אני הולך לקופות. מה קורה בקופות? יש לך, לא יודע, יש שם איזה 10 קופות, אבל רק 2 או 3 מאוישות.
אין קופה אוטומטית?
ויש קופות אוטומטיות. יש, אם אני לא טועה, 8 עמדות לקופות אוטומטיות. אממה, בניגוד לשופרסל, שבו התהליך הוא די מהיר, שם כל שנייה צריך לקרוא לה, כל פעם יש איזה משהו, הבן אדם נתקע, הוא צריך לקרוא לה, לאחמד שם, שעוזר להם בזה. עכשיו, מילא אחמד צריך לבוא לעזור. גם אחמד נתקע. אתה יודע, מישהו שם מבקש עזרה, רבע שעה אחמד איתו. עכשיו, כל האחרים שצריכים את אחמד, עומדים ומחכים. עכשיו, אני עומד, כל התור שעמדתי, כן, א', זה תור.
אני מרגיש שאתה סוגר עליי, אני מרגיש שאתה מכווץ אותי, אני מרגיש שהסיפור הזה לא הולך למקומות טובים.
תקשיב, אני יורד בתור.
די, תגמור אותו.
יש 4 אנשים לפניי בתור, אני לא ראשון, יש 4 אנשים עוד לפניי מחכים, ואני רואה שם את האנשים שם מחכים, והוא מחכה להוא, והוא מחכה לאחמד, והוא מחכה לאחמד, וכולם מחכים לאחמד. פשוט ציוט, ואז באיזשהו שלב נפתח הפקק הזה, הוא הצליח לשחרר את הבן אדם הזה, ועוד בן אדם בדיוק סיים, ועוד זה, טק, 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 הגיע תורי, תודה לאל. אני ניגש, יש שם את המכונה האוטומטית, וואי, וואי, איזה ממשק, איזה סיוט, איזה ניג'וס, אבל הצלחתי לצאת משם. לא משנה, אני אגיד לך, החשבון, אתה אומר, זה אמור להיות זול, ובאמת יש שם דברים סופר סופר זולים. מצד שני, יש גם דברים שהם עולים אותו דבר, לפעמים אפילו קצת יותר. לא הרגשתי שעשיתי את עסקת חיי, זה עלה לי באמת בחוויה טראומטית, שאני לא מתכוון לחזור עליה, ואני זה, אני שואל אותך עכשיו, איזה פרס מגיע לי?
תשמע, אני חושב שמעולם לא דרכתי בסניף של רמי לוי, אין לי ליד הבית, ואני...
גם לי אין ליד הבית, לרוב האנשים אין ליד הבית, הרמי לוי האלה הם תמיד נמצאים בכל מיני אזורי תעשייה, אנשים לוקחים את האוטו ונוסעים.
אז לא עשיתי את זה, תשמע, אני לא מבין למה אתה מחפש לעצמך את העלילות האלה, מאלה היית הולך עושה איזשהו מהלך, כלכלי נקרא לו, אלא היית הולך וקונה משם חומרי ניקוי בזול, או שעושה איזה כל מיני מהלכים כאלה, אבל פרס, לא יודע, לא יודע אם מגיע לך פרס, לא יודע, זה.
אולי רק בדג' כזה, אתה יודע, כמו של גיבור מלחמה, שיש לו כאלה איתורים, אז איתור, שרדתי את רמי לוי וחזרתי לספר.
אתם גם רוצים מחירים זולים, אתם גם רוצים עיצוב, גם רוצים שירות, גם רוצים הכל ועדיין לשלם פחות. אי אפשר, יש גבול.
לא הזכרתי את האנשים.
האנשים ברמי לוי?
האנשים ברמי לוי.
איזה אנשים יש ברמי לוי?
שמע, זה לא האנשים שבשופרסל. ולא שבשופרסל, אתה רואה, אתה יודע, זה לא שניקול ריידמן קונה בשופרסל. אבל כאילו, אתה מרגיש שברמי לוי, אין שום סלקציה. כל אחד, ואני מדבר איתך, אתה יודע, פסחים, חרשים, גמדים, אתה יודע, ערבים, דתיים, דוסים, מי שאתה רוצה, כולם יכולים לבוא, באין מפריע, לבוא ולקנות אצל רמי לוי. אז אתה יודע, אני בא שם, אתה יודע, אני עם כל הצפוניות שלי, ועם כל, אתה יודע, הסטייל.
והפריבילגיות, והאשכנזיות שלך.
אתה יודע, אני רגיל לאיזשהו רמה מסוימת, לאיזשהו סטנדרט מסוים.
נכון, נכון, נולדת בצד הנכון של העיר, ואתה פתאום מוצא את עצמך בכל מיני מחסני זול פה וכאלה.
אז אתה יודע, אני יכול רק להגיד, גם לאנשים האלה, שאני באמת לא מתנסה עליהם, זה הכל בצחוק, בהומור, גם לאנשים האלה מגיעה חוויה יותר טובה, אתם חושבים שרמי לוי בגלל שזה יותר זול, אבל בואו תנסו פעם אחת שופרסל, יכול להיות שזה יעלה לכם 5 שקלים יותר, 10 שקלים יותר,
1,000 שקל יותר, מה זה כסף? מה זה כסף? תקשיב, אנחנו נקלענו ביום הבחירות, לאחר שטיילנו בצפון, נקלענו לקפה בטא ברמת אביב. מכיר?
ממש לא.
אז הגענו למרכז המסחרי בברודצקי, ואחרי שב-M25 היה תור מאוד מאוד ארוך, אמרנו נלך ונאכל בבית הקפה. מה כבר יכול להיות, כן? מה כבר יכול להיות?
מה ההבדל?
מה ההבדל? מה כבר יכול להיות? ותקשיב, באמת, אני לא יוצא לי הרבה, לאכול בבתי קפה, בדרך כלל מעדיף לאכול במסעדות, אבל אני זוכר שהייתה איזושהי רמה מסוימת, והזמנו כל מיני מנות, אני דווקא רוצה להתעכב על המנה שלי, שהייתה שניצל ופירה.
נשמע טעים.
כן, אז אתה אומר כמה כבר אפשר לחבל במנה שהיא שניצל ופירה.
אי אפשר.
אי אפשר, מה זה כבר
יכול
להיות?
אני עשיתי הרבה פעמים בחיים שניצלים, אני עושה כל הזמן, אבל גם פירה יצא לי לא פעם, ואני אומר, לפעמים זה יוצא יותר טעים, פחות טעים, אבל זה תמיד טעים.
נכון, תמיד טעים. שניצל ופירה. יפה, יפה, יפה. אז אני הזמנתי, ואתה יודע, הסתכלתי בתפריט, והשניצל עלה 70 שקלים.
אמרתי, טוב, שמע, זה שניצל של בית הקפה.
בדיוק, אמרתי, בוא, אני כבר פינטסטי, אמרתי, שניצל, אני רוצה לטעום שניצל ב-70 שקלים. אני רוצה לראות מה זה שניצל ב-70 שקלים. והזמנתי את מנת השניצל והפירה, ותקשיב, תקשיב, תקשיב, זה הרגיש כמו יהיה המנה. עם איזה זריקת פירה כזה, אתה מכיר את זה שהם כזה זורקים את
שליחת.
הפירה, שליחת כזה, ומרדדים אותו כזה טיפה, קר, יש לומר, כאילו היה חמים, אבל לא חם, לא היה חם אף פעם כנראה, ושניצל זה היה איזה סוליה כזאת, קשה, לא נעימה, אובר מטוגנת כזאת, והסתכלתי על זה, ואז המלצרית הגיעה.
אוקיי,
ואמרה לי, איך המנה? אמרתי לה, מזעזעת. אמרה לי, למה? אמרתי לה, לא יודע, אני רק אוכל אותה.
היא התכוונה, מה מזעזע בה?
כן, אחר כך הבנתי את זה, ואמרתי לה, תקשיבי, זה, אני לא יודע, זה לא, אני רעב, אני אוכל את זה כי אני רעב, אבל זה רע, זה רע מאוד, זה רע מאוד שאתם מגישים את הדבר הזה, גובים עליי 70 שקלים.
עדיין לא הסברת לה מה הבעיה.
אתה יודע, אמרתי לה, לא, אחר כך הסברתי לה שהפירה קר, גבשושי ולא טעים, שהשניצל קשה, כאילו אובר עשוי כזה, כזה well done, 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 יותר מדי כזה מיובש, הרגיש כמו שניצל מאתמול.
כן.
כן. היא אמרה לזכותה שהיא לא עשתה שום דבר.
שום דבר?
שום דבר.
אחרי שאמרת שהמנה מזעזעת?
אחרי שאמרתי, לא הציעו להחליף, לא הציעו לפצות.
לא הציעו להחליף?
לא הציעו לפצות, אפילו לא הציעו להביא כינוח לבנות כאות של, אתה יודע. אז זהו, אז אנחנו לא נחזור לבית הקפה יותר.
זהו, פה נגמר הסיפור?
פה נגמר הסיפור.
תתבייש לך, תתבייש לך. כמה טיפ השארת?
15% מה אני...
אתה מבין? אם היא הייתה נותנת את השירות הכי טוב בעולם, כבר היית משאיר ל-15%. אם היא מביאה לך שניצל גרוע, ולא מחליפה, ולא מציעה שום דבר, אתה נותן ל-15%. אז למה שהיא תתאמץ? למה שהיא תתאמץ?
כאחד שהיה מסעדן בעברו, אני יודע שאין קשר בין זה שלוקח את הצלחת מהמטבח, ומניח אותה לשולחן לבין טיב האוכל. זה, אין לי מה להניש את
השליח. לא, זה אתה צודק, אבל זה לא קשור, חנן. בעוד איך שיש לך, כי לשליח יש אחריות מסוימת, זה שהיא לא הכינה את המנה, סבבה, אבל זה שזה אחריות שלה לקחת לך את המנה, לדאוג שאתה תקבל החזר מלא על הכסף, ולהוציא לך מנה במקום, זה כן בידיים שלה.
אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אם הייתי עוצר ואומר, תקשיבי, אני לא מסוגל לאכול את זה, אז אני מבין. אבל אתה יודע, הייתי רעב, וזה כבר היה שם. היו מלא אנשים,
חנן, ואומרים, לא,
אני
מזמין
עוד
צריכה...
מנה עכשיו, אני אחכה עוד חצי שעה, לא, שגיע אוכל.
לא די. משנה, אבל זה לא יכול להיות שהכל עבר חלק, אתה מבין? אתה אמרת לה שזה מגיל, והיא לא עשתה עם זה כלום, ואתה שילמת לה 15%
אבל
טיפ.
אבל הנה, עכשיו ישמעו את הפינה הזאת, לפחות 4 מיליון איש בארץ, ועוד 150 מיליון בחול, ואתה יודע, והם ידעו שהם מגיעים לבית הקפה, שלא כדאי להם להזמין שניצל, או שיבקשו לראות את השניצל לפני שהם מזמינים אותו.
אתה יודע מה חשבתי כאן? אנחנו צריכים לעשות פינה, המלצות לאנשים מה לעשות, זה אף אחד עוד לא עשה את זה, מה לעשות בחדר הבידוד.
אוקיי? בידור בבידוד?
בידור בבידוד. קודם כל, אתם יכולים, אם אתם בבידוד, יש לכם הזדמנות יקרה מפז להקשיב לכל הפרקים של סוגרים פינות מההתחלה. מי שלא הקשיב, אז יהיה לו מעניין, כי זה פעם ראשונה, ומי שכבר שמע את הפרקים, תמיד טוב להיזכר.
נכון, אתם בבידוד, מה יש לכם לעשות?
בדיוק. זה הצעה אחת. עוד הצעה, מה לעשות בבידוד, לפתוח את אפליקציית דואלינגו וללמוד שפה. למשל, אתם יכולים ללמוד איטלקית. כן? תלמדו איטלקית, עוד מעט יהיו איטלקיות שיברחו מאיטליה בגלל כל מה שקורה שם, ותוכלו לתפוס איזו איטלקיה.
אוקיי.
נחמד. מה אתה מציע?
אולי לקנות באתר של רמי לוי?
לקנות באתר של רמי לוי?
כן, לא להגיע פיזית לרמי לוי, לקנות דרך האתר של רמי לוי, ואז לקבל את הדברים של רמי לוי הביתה.
אבל זה, אתה יודע, לוקח 5 דקות, מה אתה עושה בשאר הזמן? אתה בבידוד, 14 ימים.
תשמע, אני הייתי מציע לאנשים לכתוב יומן, יומן בידוד. לפעמים שאתה מביא את הדברים, אתה יודע, שם אותם על הנייר, מקבלים משמעות, וזה זמן כזה טוב ככה לחפור בעצמך, לבדוק עם עצמך כל מיני דברים. אתה יודע, לכתוב יומן.
לכתוב יומן, לכתוב בלוג, לכתוב ספר, רומן.
לכתוב, לכתוב, לכתוב. זה דבר נוסף, פורנו. אתה יודע, תמיד טוב בבידוד.
לראות פורנו.
כן, תמיד טוב בבידוד, לדעת שיש אנשים שם בחוץ, אנשים שם חיים, אז פורנו זאת בהחלט המלצה ראויה. סדר באלבומים, אתה יודע, הרבה מאוד תמונות, גם הדיגיטליים, גם האלבומים הפיזיים. זה הזמן למחוק את כל ה-1500 תמונות מתאילנד, ולסדר אותם ל-10 תמונות טובות, נגיד.
נחמד, נחמד, מה אני אגיד לך? לא יודע אם זה שווה בידוד הצעות שלך, אבל בסדר. אני חשבתי אולי ללמוד ג'אגלינג. תראה איך הבן אדם נכנס, הוא לא יודע על הג'אגלינג, ואז הוא יוצא פתאום עם 4 כדורים, עושה לאנשים ככה, טק, 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 טק,
זה מדהים, לא, זה מדהים. אולי גם אפשר להכניס לו פסנתר לחדר.
נכון, ללמוד לנגן על כלי נגינה, לצאת משם, אתה יודע, ג'ימי הנדריקס.
לא יונתן הקטן, אלא לצאת משם אחרי חודש עם, אתה יודע.
עוד רעיון, שים לב, דבר מהפכני, לרדת 10 קילו.
בבידוד.
אתה נכנס 90, יוצא אחרי שבועיים, 80. אנשים כאילו, מה קרה לך, בן אדם? הבידוד הזה עשה לך טוב.
כן, אבל זה נורא קשה, נורא קשה, נורא קשה.
מה, בבידוד?
כן, בבידוד.
אתה גם ככה תקוע שם, לא לאכול.
אתה תקוע, אתה רואה טלוויזיה כל היום, ואתה אוכל חטיפים, ואתה... זה הכיף. אתה אומר, אחרי זה אני אצא מהבידוד, אני כבר יוריד את זה, אתה יודע.
אוקיי, אז יש את האופציה של לעלות 10 קילו.
נכון, תעלה 10 קילו.
נכנסת 90, יוצא 100 קילו.
100 קילו, תאמין לי שאחרי זה זה ירד מעצמו, כי אתה יודע, הגוף שלך לא בנוי למשקל הזה, אבל זה הכיף, זה הכיף עכשיו. אתה יודע, אתה יכול לא להתגלח, לא לצוץ ציפורניים, אתה יכול לא להתקלח.
אתה יכול להתאמן בלמצוץ לעצמך. 14 יום, מה הסיכוי שאתה יודע, אתה יודע, ביום הראשון אתה לא תצליח, ביום השני אתה כנראה גם לא תצליח, שלישי, אחרי 14 יום, אתה מוצץ לעצמך את...
ואז אין לך סיבה לצאת מהבידוד.
זהו, זהו. ניצחת את ה... דפקת את המערכת, ניצחת את השיטה.
זהו, אתה בחדר ואתה לא יוצא יותר משם לקריית שאול.
פקר.
פקר.
כן. זה קצת כאילו נשמע כמו מישהו קצת מפקר כתב את
השם הזה. זה נשמע כמו איזה פייק סאונג כזה.
פקר, פקר לבי, פקר לבי.
שלום, אנחנו רוצים לדעת אם אתה מוכן להשתתף בפקר שלנו.
בפקר לבי.
יש לנו פקר.
יש לנו שיר חדש, הוא נקרא פקר לבי.